רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל, ראיינתי את ללי דרעי. ללי היא פעילה חברתית מזה כעשור ומתמודדת לרשימת הליכוד לכנסת הקרובה, ובפרק זה דיברנו על פוליטיקת הזהויות, על ישראל השנייה, על התיאוריה של אבישי בן חיים, ובכלל בכל מה שקשור למזרחיות, ספרדיות, כיפוח, הדרה, ציונות דתית, היחס שלפי דעתה ללי חובה אוכלוסייה רבה במדינת ישראל מידי האליטות. היה מעניין.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ללי.
שלום תמיר.
התוודעתי לך לראשונה ברעיון כזה של יותר היכרות שעשה שמעון רפאלי בפודקאסט הקודם שלו שנקרא מסע בין עולמות. כיום יש לו פודקאסט אחר שנקרא זהות ומדיניות, שזה פודקאסט שהוא מפיק עבור חלל מדינאות ושווה להקשיב לו. ככה אנחנו בילינו את הסוף שבוע האחרון בנהריה בכנס של פורום הלל בליכוד, וככה שם עלית על הבמה ואמרתי שווה שנכיר, שנדבר ושנוכל לחשוף את הרעיונות שלהם את מדברת לציבור הרחב. אז נראה לי שאלה הכי חשובה זה מה מביא אותך לרוץ ברשימת הליכוד לכנסת.
וואו, אני אגיד ככה, זה נראה שכאילו הכל הביא אותי לפה, זאת אומרת הביא אותי לתחנה הזאת. אני עליתי לארץ בגיל 15 לבד כדי להגשים את החזון הציוני שקיבלתי מההורים שלי. הקמתי פה משפחה. אני מנסה לדמיין ככה את הפער בין הילדה לבד, בת 15, רזה ובודדה, והיום אני אמא לשישה, סבתא לאחת ושלושת רבע. והמסע הזה הוא זה שהוביל אותי להתמודד, כי פשוט ראיתי וגיליתי אחד את הכוח של הפוליטיקה ושל הכנסת. אני מאוד מאוד מעריכה את הכנסת, מאוד מאוד מעריכה את הפוליטיקה מאז שאני קטנה. אני סתם מדבר קצת על מה שכאילו על המשפחה שלי, על מאיפה אני מגיעה, אבל אחד אני מעריכה, שתיים אני יודעת לעבוד עם הכנסת. במשך 5-6 שנים האחרונות, במשך השנים האחרונות אני עוסקת בקידום מדיניות, ואני עושה שם להוביל, אני רוצה להוביל פשוט לשינויים גדולים וטובים למען עם ישראל, ואני חושבת ששם זה המקום, ושם הכל הוביל אותי. זאת אומרת, מהרגע שאני התחלתי בקריירה העיתונאית שלי בשנת 2000 בערך, באתר ערוץ 7, בצרפתית, אחרי זה ככתבת פוליטית במודיע, בצרפתית שוב, אחרי זה כשהקמתי תוכנית לקליטה של עולים מצרפת, קליטה חינוכית של עולים מצרפת, כי הבנתי שאף אחד לא נותן להם פה מענה ייחודי, את המענה הייחודי שהם זקוקים לו, ואחרי זה כשהייתי, ניהלתי את קידום המדיניות בעמותה שעסקה בנושאים כלכליים וחברתיים, הכל הוביל אותי לפה, וכמובן זה שאני כבר 20 ומשהו שנים פקודה בליכוד, תכף מן הסתם אנחנו גם נגיע ללמה בחרתי בליכוד ולא לא בציונות הדתית, שזה לכאורה הטייפקאסט המובן מאליו. אז כל הדבר הזה הוביל אותי גם מבחינת התזמון של היום, גם כאילו למה עכשיו, בגלל מלא סיבות שבעיקר קשורות למשפחה, ואני לא מתביישת בזה, ואני לא מהפמיניסטיות שאומרות שהמשפחה היא באה אחרי הקריירה, לא. אני חושבת, אני חיכיתי שהילדים שלי גדלו, ושאני אהיה פנויה נפשית, וגם כל עוד פעם, כל הניסיון שצברתי הוביל אותי לכך שאני יכולה ואני רוצה, ואני צריכה אפילו, להיות בכנסת.
אז נגיד לשאלה הפיקנטית, למה לא בציונות הדתית, למרות שיש לך ככה כיסוי ראש מאוד מרשים, ואת גרה בבית אל.
בעלי.
כן. גרתם אז בבית אל.
נכון.
בזמן הסיפור המפורסם. אבל כן. זה נשאיר להמשיך, אבל באמת מעניין אותי איזה סוג של מדיניות, כי אמרת שאת בשנים האחרונות עוסקת בקידום מדיניות מול הכנסת, ואת יודעת לקדם דברים, אבל איזה דברים מעניינים אותך?
קודם כל כלכלה, כלכלה חופשית. כלכלה חופשית כמענה, עוד פעם, יש לי רגישות חברתית מאוד גדולה, אני יודעת שאצל חלק מהליכוד, ברגע שאתה אומר חברתי, יש כל מיני אלרגיות שמתעוררות, אז כן, יש לי את הרגישות החברתית, אבל אני בטוחה ומשוכנעת ויודעת, שהכלכלה החופשית היא הפתרון לבעיות החברתיות והכלכליות של חלק מהאנשים. אז אני, למשל, אני אתן לך דוגמה של אחד הנושאים שאני קידמתי, ושאני אמשיך לקדם ביתר שאת, זה הנושא של הכשרות מקצועיות. אתן לך רקע. מדינת ישראל כיום משקיעה 5 מיליארד שקל בשנה רק בשכר לימוד של של האקדמיה, של אנשים שהולכים לאקדמיה. 5 מיליארד שקל. הכשרות מקצועיות 120 מיליון שקל בשנה. עכשיו צריך להבין מה קורה במדינות מפותחות מאוד שאנחנו יכולים להיות דבר אחד או שניים עליהם. בשוויץ למשל רוב האנשים לא הולכים לאקדמיה, הולכים להכשרות מקצועיות. בגרמניה גם, שוק ההכשרות המקצועיות הוא מאוד מאוד מפותח. זה כלי לשיפור פריון העבודה במשק, כלי מצוין, שאנחנו במדינת ישראל משום מה החלטנו שאנחנו נוטשים אותו. אני חושבת שזה קשור לעבר, לזה שבתי ספר מקצועיים פעם, זה היה כאילו סוג של כללה, למרות שאני לא מצליחה להבין למה. בגלל שכאילו הסלילו את הפריפריה לכל מיני מקצועות של טכנאי רכב ולא לאקדמיה. לא משנה מה, מה שקורה כיום ב-2022, דור ה-Y, דור ה-Z לא רוצה דווקא, לא אומרת שזה, שאסור שילך, אני אומרת שלא כולם רוצים ללכת לאקדמיה, ללמוד 3-4 שנים, לעשות תואר, במשהו שהוא לא בטוח ייתן להם מקצוע אמיתי בעתיד. יש המון המון מקצועות, היום יש המון מקצועות שחסר ידיים עובדות, למה? כי אין הכשרה למקומות האלה. האם המדינה צריכה לממן את זה? אני לא בטוחה.
דרך אגב, ידיים עובדות זה גם להיות גרפיקאי.
נכון, חד
משמעית. אנשים מדמיינים טכני רכב.
נכון.
אבל יש גם עובדות משרדיות שהם נחשבים ידיים עובדות, כי זה לא מקצועות אקדמיים.
נכון. תראה, אני אתן לך דוגמה של משרה, של מקצוע שהוא במחסור אדיר, שזה מנהלי אתרי עבודה, אתרי בנייה. בסדר? קודם כל, מזכורת בשמיים, באמת, כאילו למישהו שעושה את הדבר הזה, שעושה את ההכשרה, עובר את ההכשרה הזאת, מזכורת טובה, תנאים מצוינים, רכב חברה, כל מיני, ממש, ואין, אף אחד לא מכשיר אותם. המדינה, בגלל שהיא החליטה שגם היא לא משקיעה מספיק, וגם איפה שהיא משקיעה, היא עושה את זה לא נכון. למה? היא גם מכתיבה את הסילבוס של ההכשרות, על מה ילמדו, כמה ילמדו, וכל הדבר הזה. שתיים, היא לא בקשר, היא לא מתקשרת בכלל עם מעסיקים. כלומר, היא קודם כל נותנת הכשרות שהן לא רלוונטיות. אני פגשתי בעצמי טכנאי מחשבים, מישהו שקיבל תעודה מדהימה, הוא היה ראשון בכיתה שלו, הגיע לממש תוצאות מצוינות בהכשרה שהוא קיבל מהמדינה בתור טכנאי מחשבים. הגיע לאלקטרה, כולו מבסוט מהתעודה שהוא קיבל. אחרי כוח אדם אמר לו, חמוד, אתה למדת על מסגנים שכבר 10 שנים לא נמצאים על המדפים. זה לא עוזר לי, אני אצטרך להכשיר אותך בעצמי. זה אחת הבעיות. הבעיה השנייה, שהמדינה, גם אם היא תהיה הכי יעילה בעולם, אין דבר כזה שמדינה יכולה להתמודד עם השינויים שקורים בשוק התעסוקה, בקצב שלהם, בשום צורה. זה אחד הדברים.
את אומרת פה משהו שהוא כאילו קצת דבר והיפוכו. מצד אחד את רוצה שהמדינה, דרך הכנסת, דרך פעילות פוליטית, דרך לקדם דברים, תפעל ותעשה כל מיני דברים בסגנון הזה של הכשרות מקצועיות. מצד שני, את מתלוננת שאין סיכוי שהמדינה אי פעם תצליח לעמוד בקצב. אז אולי לא צריך שום לוביזם פוליטי מסוג כלשהו. זה פשוט שהשוק הפרטי יעשה את שלו ויקים מכללות כאלה ואחרות. לא, כי אנחנו מכירים, ברגע שיש ביקוש למשהו, אז
אז אוקיי, עוד פעם, קודם כל, השוק כרגע לא עושה את שלו, כי עוד פעם, אני מדברת על תודעה כרגע. עצם השינוי בתודעה שאני רוצה להוביל בסיפור הזה של הכשרות מקצועיות, זה כבר יעשה 80% מהעבודה. עצם זה שאנחנו נתחיל לדבר בשפה הזאת, כמו שמדברים בשוויץ, כמו שמדברים בגרמניה, זה כבר יעשה את השינוי. אני לא אומרת האם המדינה צריכה להשקיע את הכסף שלה, והיא תממן את ההכשרות. אני לא יודעת, יכול להיות שזה, שחלק מהמוכשרים צריכים לממן את זה, יכול להיות שהמעסיקים צריכים לממן את זה, יש כל מיני אופציות, אבל הניתוק הזה, בין שוק התעסוקה, בין ההכשרה של האנשים, לבין המעסיקים עצמם, לבין אלה שאמורים לתת את העבודה, על זה אני מלינה, ועל זה, את זה אני רוצה לשנות.
אני דיברתי אחרי כמה פרקים שעשיתי על דור הוואי ועל האקדמיה, ודברים בסגנון הזה, אמרתי, נעשה שיעורי בית. שלחתי את המאזינים שלי לא ללכת לאקדמיה, ללכת בעצם לכל מיני בתי ספר מקצועיים, הכשרות מקצועיות, להתחיל להיכנס לשוק, אפילו בתור מזכיר, מזכירה, עובד הכי פשוט שיש, ואז לאט לאט להתפרק בחברה, באמצעות ניסיון, כישורים, זה שמעריכים אותך, ללכת ליוטיוב וללכת לקורסרה וליודסיטי ולעשות שם קורסים. עכשיו, אמרו לי, חלק מהאנשים התקשרו, שלחו הודעות, אמרו לי, אתה מנותק מהשטח, לא לוקחים לחברות הייטק אנשים
שקר.
שבלי ניסיון, סליחה, בלי תואר, עדיין שקר. אי אפשר לוותר על התואר. אז עשיתי שיעורי בית, התקשרתי להרבה מאוד נשים בחירות בכוח אדם שמגייסות וגייסו כבר אלפי ועשרות אלפי עובדים, ולפעמים גם הם מתכנתות את האלגוריתם שקורא את הקורות חיים. אל תדמיינו שמישהו קורא את הקורות חיים שלך. יש אלגוריתם שקורא את הקורות חיים, ואמרו לי, זה לא נכון. כמובן שבמצב איך שהשוק היה לפני כמה חודשים, שהיה בגאות מטורפת וכל החברות גייסו עובדים, אז המצב היה ברמה כזאת של כל בוגר תיכון, חצי מוכשר, לקחו והכשירו אותו בתוך החברה. אבל זה מה שאני בעצם אומר, החברות לא מנותקות מהשוק, הן יודעות לבד לעשות הכשרות מקצועיות.
זה בהייטק, זה בהייטק. תמיר, זה בהייטק. אני
ואלקטרה לא יודעת לעשות?
אלקטרה עושה את זה, בסופו של דבר היא כן עושה את זה בחלק מהמקרים, אבל היא עושה את זה בהיקפים מאוד מאוד קטנים. אני אתן לך אבל דוגמה. עולם הרכב, בסדר? עולם הרכב היום, אנשים חושבים שאנשים כשעובדים עכשיו כדי לתקן רכבים במוסכים, הם עם ידיים שחורות מהדבר הזה, לא זוכרת איך קוראים לדבר הזה.
גריז.
מגריז, בסדר? זה לא ככה. היום צריך לדעת לעבוד מול מחשב, לדעת לתכנת. אז הם כן מוכנים לעשות את זה, אבל אחד, זה דורש משאבים. זה דורש ציוד מאוד מאוד יקר. יכול להיות שפה המדינה יכולה להיכנס, פה יש סוג של חור שצריך להיכנס אליו, מי מממן את הציוד, בסדר? יש כל מיני, עוד פעם, גילדות שנכנסות שאומרות, אם אתם לא עוברים דרך ההכשרה שאני נותן, אז אתם לא יכולים להיות אצלי.
אבל זה שוב, אם המדינה נכנסת ומגנה על הגילדות, אז הגילדות הן אפקטיביות. אני אתן לך סתם דוגמה. אני כעורך דין מבין הרבה פחות בנדלן מאשר מישהו שהוא לא עורך דין, אבל הוא קבלן כבר 10 שנים, והוא עוסק בבנייה ועוסק בשיפוצים ותיקונים ועוסק ברישום מקרקעין ועוסק בכל הדברים האלה. מאיזה מישהו שהוא מאחר, מישהו שזה התחום שהוא עוסק בו, אבל הוא בשטח ויש לו ניסיון רב. פשוט אני לא רשמתי הרבה נכסים בנדלן. לא יצא לי. יצא לי להשקיע כנראה כמה מאות או אלפי שעות בזה, אבל זאת לא המומחיות שלי. ולכן אפילו שאני עורך דין, הבן אדם שהוא בשטח יודע הרבה יותר טוב ממני. מה שאני מנסה לומר, זה בעצם שהרבה פעמים, אם המדינה לא אומרת, רק עורך דין יכול לרשום פעולות במקרקעין, רק עורך דין יכול לכתוב חוזה עבור שכר, אז יבוא אותו קבלן ויגיד, אתה יודע מה, אני יודע לחפש בגוגל הרבה יותר טוב ממך חוזה, ואני הרבה יותר טוב, מישהו שהזכיר, סליחה, מישהו ששכר כבר במשך 15 שנה דירות, הוא מעולה בהבנה של חוזה שכירות.
אבל אתה יודע שהמדינה כן מחייבת, למשל, מנהל, מה שדיברתי לפני כן.
לא, זאת אומרת, אם יש גילדות, אז צריך פשוט להגיד לגילדות האלה, אין לכם הגנה.
זה ברור, זה ברור. זה התנאי, זה אחד התנאים, בסדר? זה ברור לי שזה אחד הדברים שצריך לתקן, וזה אנחנו היום בבוקר קראתי משהו מדהים על הסיפור הזה, עוד מעט ראשון לספטמבר, הילדים שלנו, חלק שעולים לכיתה א', הם הולכים לקנות ילקוט, בסדר? ומי עשה את תו התקן של הילקוטים במדינת ישראל.
מודן?
כן, באופן מדהים כאילו. ואז אתה לא יכול לייבא ילקוט שהוא לא על פי התקן, שמודן, שמישהו מה היא זאת שמייצרת את התיקים האלה. וזה קורה בכל מצב. זה ברור שצריך לשנות את הדבר הזה. אבל אני אומרת, אני רוצה את השינוי התודעה הזה, שעברנו כאילו מתחושה כזאת שחינוך מקצועי, אני אתן לך סתם, זה התעורר אצלי הרבה מאוד בסיפור הזה של המלגות לחיילים.
ממדים ללימודים.
ממדים ללימודים. כולם התחילו לדבר, ממדים ללימודים, חייבים לתת לילדים, לחיילים מלגה כדי שהם יוכלו ללמוד תואר ראשון. למה? תנו להם כסף, יכול להיות שהם יכולים להשקיע ולפתוח עסק, יכול להיות שהם רוצים לקנות הכשרה, לרכוש הכשרה מקצועית בעצמם, הם לא רוצים ללכת למה הסללה, זאת הסללה בעיניי, זאת באמת הסללה, להסליל אנשים ב-2022 לאקדמיה, כאשר אנחנו יודעים שטוב, מדעי הרוח לא צריך לדבר על זה בכלל.
גם מדעי החברה.
מדעי החברה, נכון.
חוץ מכנראה כלכלה, סטטיסטיקה זה כבר סוג של מתמטיקה, זה סוג של מדעים מדויקים, אבל גם מדעי המדינה,
נכון, כאילו כשאנחנו יודעים שאין מה לחפש שם, זה הזוי להמשיך להגיד, לא, אנחנו נחייב אותך, חייל יקר, ללכת ללמוד באקדמיה, למה?
לא, ניתן לך כסף באמצעות שובר לאקדמיה.
כן.
דרך אגב, זה עיקרון ידוע במשפטים, עדיף לממן את הנצרך ולא את המצרך. נגיד אתה רוצה לעזור לחולי צליאק, שקשה להם לקנות עכשיו את הלחם התחליפי שלהם. אז אם אתה תממן את הלחם התחליפי, אז גם אני, שאני מעדיף לא לאכול גלוטן, כי זה ככה משהו שהוא משמין, לא בריא, לא יודע, אז אני אקנה את הלחם המסובסד של חולי הצליאק. עדיף לממן את חולי הצליאק, ולתת להם איזשהו משהו לתוך המשכורת, או איזשהו משהו כאיזושהי מין שורה בבנק כשנכנס לביטוח לאומי, מאשר לממן את הנצרך. זה פשוט קל לזכור את זה, עדיף לממן את הנצרך ולא את המצרך. ככה גם לגבי חיילים. למה לממן להם דווקא תואר, או דווקא עבודה מועדפת, או דווקא... תממן אותם, תן להם משכורת יותר גבוהה, או תן להם מענק שחרור יותר גדול, וזה הכל.
נכון, ממש ככה. אז זה אחד הדברים שאני הולכת לקדם, וזה ביחד עם ככה ביטול, כאילו הסיפור הזה שההסתדרות היא המייצגת הבלעדית למשל של עובדי מדינה, אז יש הרבה דברים להגיד על ההסתדרות, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אחד הדברים שמקוממים אותי זה למה היא קיבלה בחוק את הבלעדיות על ייצוג של עובדי מדינה. זה יוצר לנו המון המון מבעיות, גם את הדבר הזה צריך לתקן. קיצור, בנושא
אולי לבטל את הקביעות של עובדי מדינה?
זה ברור, זה ברור, תראה, מסמר ללא ראש.
ומה חיים כץ אומר?
לא, לא יודעת. לא, בסדר. לא, אני לא חושבת שהוא תומך בי, בוא נגיד ככה. לא נראה לי שהוא תומך בי, אני מקבלת את הקולות שלי ממקומות אחרים. תראה, כל הסיפור, בעלי מורה, בסדר? הוא גם עובד בהייטק. לפני 3 שנים הוא עשה תואר שני בהוראת מתמטיקה ומחשבים. אני מודעת לבעיות שקורות במערכת החינוך. אני, כאילו, אני תמיד הייתי אומרת, אני... עדיין פריקית של הסיפור של שיטת השוברים וכל הדבר הזה, לתת יותר עצמאות להורים, איפה לבחור וכו' וכו'. אבל לאט לאט, ככל שאני יותר בקשר עם, כאילו שואלת אותו ומתייננת, יש גם, אנחנו נצטרך לעשות פה איזונים בסיפור הזה של השוברים, כי לתת כל כך הרבה כוח, למשל למנהל בית ספר, זה לא בטוח שזה הדבר הכי נכון. לתת כל כך הרבה כוח להורים מול המורים, אנחנו יודעים פה במדינת ישראל, כי אני גדלתי בצרפת, שמה אתה לא מדבר עם המורים. כאילו יש את המורים, ההורים פוגשים אותם פעמיים בשנה, אין קבוצות וואטסאפ, אין דואר, אין את הדבר הזה, יש דיכוטומיה מוחלטת בין הבית לבית הספר. לתת כל כך, במדינת ישראל לתת כל כך הרבה כוח, השפעה להורים מול המורים, זה גם סיפור שצריך לחשוב עליו. יש עוד כמה, אבל כן צריך לשנות את הדבר הזה, זה חד משמעית, והסיפור של הקביעות, זה ברור. למה בן אדם, על סמך, רק על סמך זה שהוא נמצא 30 שנה, שלוש שנים במקרה של המורים, 3 שנים באותו מקום עבודה, מה אומר שהוא, למה זה לא כמו בשוק החופשי, שאם אתה לא טוב, אתה פשוט מפטרים אותך, זה הדבר הכי הגיוני שצריך לעשות.
אני מאמין שהרבה מהמורים שיש להם קביעות, הם מורים שיש להם פוטנציאל להיות טובים, פשוט מערכת הקביעות מתמרצת אותם
להיות
עצלנים,
נכון?
לא להיות שירותיים,
נכון?
לא להכין שיעורים, להיות עצלנים, להיות כאלה שפשוט לא כיף להקשיב להם.
נכון, ממש, אני שמעתי על סיפור מדהים השבוע, זה לא קשור בכלל לחינוך, אבל זה גם איך הראש מעוות של חלק מהאנשים עובד. יש כרגע בדרום סהרה מסחר בילדים, עושים סחר בילדים, ומשתמשים בהם כדי, כאילו, ככוח אדם, ממש סחר של עבדים. מה עשו המדינות האירופאיות? הם אמרו, אנחנו רוצים להילחם נגד הדבר הזה. מה עשו? הם אמרו, אנחנו נממן, נקנה את הילדים האלה. בסדר? אנחנו, במקום שאנשים לא טובים יקנו את הילדים האלה, אנחנו...
לא שמעתי על המקרה הזה עד עכשיו, אבל המחיר פשוט עלה.
כן, הבחיר פשוט עלה, וגם ההצעה עלה, ואז בכלל צריך, יש צייט של ילדים כרגע, כי מה, האירופאים מוכנים לשלם על זה.
כשהמחיר עולה, זה גם מושך ביקוש.
נכון, זה היה.
בקיצור, צריך ללמוד כלכלה.
נכון, נכון. אני לא למדתי כלכלה.
לא, כי אז גם בלי להבין, הנה, לא שמעתי את הסיפור הזה עד עכשיו, אני יודע מה קרה, אז
כן, לא, כי בן אדם אומר, כאילו, אתה מדבר על זה עם סוציאליסט, הוא יגיד, וואו, איזה יופי, הם עוזרים. אתה מדבר עם בן אדם שיש לו קצת שכל בראש, הוא אומר, וואלה, מה עשית פה, כאילו.
אז דיברנו על הכשרה מקצועית, מה עוד? איזה דברים את רוצה לקדם?
זהות יהודית. זהות יהודית, אני אגיד לך, זהות יהודית זה... זה משהו שאני חושבת שבשנה האחרונה אנחנו הבנו שברגע שאנחנו לא נמצאים על המשמר של הדבר הזה, וזה לא רק בשנה האחרונה, זה כבר כמה שנים טובות, אבל השנה האחרונה עם הממשלה שהייתה, חידדה את הסיפור. הזהות היהודית שאנחנו, כאילו לפעמים בשביל חלק מהאנשים, זה מובן מאליו, מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, טטטטטטטטטטטטטט. זה הפך להיות בסימן שאלה. זאת אומרת, הרוחות הפרוגרסיביים שנושבים ממערב אירופה ומאמריקה, הם נושבים חזק אצל חלק מהמקבלי ההחלטות. יש לנו כיום ראש ממשלה, יאיר לפיד, שמבחינתו, כאילו המודל שלו זה מנואל מקרון בצרפת, ואולי לא ג'ו ביידן, אבל אובמה בארצות הברית, בסדר? ויש לזה השפעה גם על איך רואים את המדינה. זה שהוא לא הלך לכותל, אני מאוד מכבדת את זה שהוא הלך ליד ושם ויש לו היסטוריה והכל נכון, אבל כשאתה מנהיג של מדינה ואתה מצמצם את הציונות לזה שאנחנו הפכנו להיות מקלט מפני אנטישמים, כי זה מה שזה אומר בעצם, כשאתה אומר אני הצעד הראשון שאני עושה כראש ממשלה זה להגיע ליד ושם, כי זה תמצית הציונות שלנו, זה שרדפו אותנו ועכשיו לא יכולים לרדוף אותנו כי יש לנו מדינה חזקה, וואלה, אתה פשוט, אתה קוראת את הענף, את השורש בכלל של העץ שלנו, והעץ הזה הוא העץ של הזהות היהודית, שהוא בין אלפי שנים, ואת הדבר הזה הילדים שלנו לא לומדים מספיק.
אבל כאילו מה הקשר בין ראש ממשלה, שבוחר בביקור הראשון שלו ללכת ליד ושם ולא ללכת לכותל, או לא ללכת לקברי המכבים, לא יודע, שילך לאן שילך, מה אכפת לי לאיפה ראש הממשלה הולך, לבין הזהות היהודית של דני כהן מגדרה בכיתה ב'. מה...
כי אני אסביר לך, כי ברגע שאתה, יש משפט של ויקטור פרנקל, שבעצם הוא מצטט את ניטשה, שזה מדהים שאנחנו פה מצטטים את ניטשה, שהוא אומר, מי שיש לו את הלמה, ידע להתמודד עם כל איך. אנחנו רוצים להתמודד עם המון המון איך. יש לנו, כאילו המון המון למה. יש לנו מלא 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 אתגרים במדינה הזאת. אתגרים ביטחוניים, אתגרים כלכליים, מפה ועוד לא יודע חדשה. כשאין לנו סיבה חזקה, כשיש לנו למה חזק, אנחנו מצליחים. כשאין לנו את זה, והצמצום הזה של הציונות לבית לאומי שמגן עלינו מפני פורים, זה למה כן, מאוד מאוד מצומצם. מה? כן, זה מאוד מאוד מצומצם, ואז מה אני משווקת לילדים שלי? אוקיי, אז עכשיו אנחנו חזקים. וואלה, גם במקומות אחרים אני יכול לחיות.
אני אומר, אבל מה למדינה ולזה? זאת אומרת, איך בדיוק המדינה... תקדם זהות יהודית.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז אני אגיד לך, מה שקורה כרגע זה לא שהיא לא מקדמת זהות יהודית, זה שהיא מקדמת זהות פרוגרסיבית. אני אתן לך דוגמה, אני שייכת לציבור הדתי שבו, בסדר, נגיד, בילדין מקבלים זהות יהודית בתוך בית הספר. יש לי המון המון חברים שהם לאו דווקא, שהם לא שולחים את הילדים שלהם לחינוך הממלכתי דתי, אלא לחינוך הממלכתי. הם לא, כאילו, זה משגע מה שקורה שם, אנחנו לא מודעים עד כמה ההשפעה של הפרוגרס בתוך בתי הספר, מכיתות, רק לאחרונה על הסיפור הזה של הילד שההורים רוצים, הטרנסג'נדר הזה, שרוצים כאילו לאסוף את כל הילדים ולהסביר להם עד כמה זה צריך לכבד את הדבר הזה וצריך לכבד את התהליך.
ולא לדבר עם הילדים שלהם.
נכון.
אל תדברו.
כן.
זה היה הדבר המחריב במכתב הזה.
זה ממש.
אבל מה בין זה לבין זהות יהודית? זאת אומרת, מה את כמחוקקת תעשי עם זהות יהודית? בסוף, את רצה לאיזשהו תפקיד, שתפקיד הזה כולל חקיקה.
אז אני אסביר לך. כשהפורום החילוני, שקורא לעצמו הרוב החילוני, בסדר? שזה המצאה, בסדר? אין דבר כזה רוב חילוני במדינה הזאת. יש 40% מסורתיים, 10% חרדים, 10%, משהו כזה, בסדר? אין רוב חילוני במדינה. כשהוא נכנס לבתי ספר ומונע כל פיפס של זהות יהודית, של שיעורים בהעמקה, של זהות ציונית לאומית, כל הדבר הזה משפיע, ואת זה צריך לתקן. איך מתקנים את זה? גם דרך זה ש... אני עוד פעם, אני מאוד מאוד ליברלית בנושא הזה, ליברלית במובן המקורי של המילה, לא במובן הפרוגרסיבי של המילה. אני אומרת שהתכנים שהילדים שלנו לומדים כיום, צריך לעשות פה בדק בית. יש פה השפעה הרסנית של גורמים חיצוניים, אבל פשוט הם כל כך חזקים, הם כל כך שולטים בצלחת, התקשורתית, האמליטה כזאת שמכתיבה את הטון, והם נכנסים לתוך בתי הספר. על הדבר הזה, המדינה כן צריכה להיכנס, יש פה וקום. אי אפשר, ובוקום הזה כן המדינה צריכה להיכנס, ולמנוע את הדבר הזה, ואם אפשר גם לתת הודעה שרה, כמובן.
אז... באמת, אנחנו מכירים את זה איך שמערכות ציבוריות מושחתות מבפנים בצורה מאוד מאוד קלה. גם על ידי הקרן החדשה, גם על ידי ממשלות אירופה, ויש הרבה מאוד מימון גם של גרמניה וגם של מדינות נוספות, בתכנים שעוברים פה במערכת החינוך ובעמותות שקשורות לחינוך, כי ברגע שיש נגיד עמותה שבאה ומציעה כל מיני הרצאות בבתי ספר והיא דורשת תשלום, כי אין לה תשלום ממדינות, אין לה תרומה ממדינות אירופה ומהקרן החדשה, אז מנהל בית ספר לא ייקח אותה, כי גם ככה התקציב שלו מוגבל. ואם יש עמותה שהיא נותן דברים בחינם, או אפילו דברים בצורה מסובסדת, ועושה כל מיני פסטיבלים ודברים נחמדים לתלמידים, אז ברור שיקחו את העמותה הזאת, ולא עמותה אחרת. ושבוע שעבר היה כאן רב יגאל לוינשטיין, ואמרתי לו, אז אולי אין תקנה למערכות ציבוריות, אולי צריך להפריט?
נו.
הוא אמר שכן.
הוא אמר שכן.
כן, מאוד הפתיע אותי.
זה לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי בכלל. זה שצריך להפריט יכול להיות, אני עוד לא בטוחה שאנחנו בשלים להפרטה מלאה. כן צריך לאפשר יותר גמישות למנהלים, יותר גמישות של להורים כמובן, לבחור את בתי הספר. האם זה צריך לעבור דרך הפרטה? יכול להיות, זה סוג של הפרטה, ברגע שההורים, ברגע שיש תחרות, בין מוסדות הלימוד, אתה כבר עשית חלק מאוד גדול מהעבודה לכיוון ההפרטה.
מה, כמו שיש בירושלים?
כן.
שבעצם אני יכול לבחור איפה לשלוח את הילדים שלי, האם פה נכון, בגבעה הצרפתית, או לפסגת זאב, או אפילו אני יכול לשלוח לבויר במרכז העיר.
נכון, פתיחת אזורי רישום זה הדבר הכי מתבקש בעולם. חלס עם זה שמחייבים אותי לשים את הילד שלי במקום X בגלל שאני גרה לידו. זה לא, אם אני מוכנה לשאת את העלויות, לקחת את האחריות על הדבר הזה, כדי שהילד שלי ילמד במוסד שאני הוא מביא את התכנים שאני רוצה, כולל זהות יהודית אגב, אז כן, למה לא? אבל עם הרב לגיע לוינשטיין יש לי מחלוקת אחרת, ואנחנו ניכנס אליה עכשיו. הרב יגיע לוינשטיין, השם ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, אני חושבת שעכשיו הוא כבר מרגיש יותר טוב.
כן, הוא מרגיש יותר טוב.
שכן שלי באלי, הוא עשה סוג של מסע מושבות מחודש, הרב קוק הרי עשה את המסע המושבות המפורסם שלו כשהוא היה הרב הראשי לישראל, והרב גל לוינשטיין בשנים האחרונות עושה גם מסע מושבות. אגב גם מעוז עשו לאחרונה עוד פעם עושים סוג של מסע כזה בחברה הישראלית, וכל גם הרב לוינשטיין וגם מעוז ועוד כמה ארגונים שרוצים להכשיר את דור העתיד של המנהיגים, פעם אחר פעם נופלים באותה טעות. הם יביאו את האנשים שלהם, והרב יגאל ילך לדבר עם החרדים בבני ברק ובבית שמש, ילך לדבר עם הקיבוצניקים בצפון, ילך לדבר עם החילונים בתל אביב, עם הקהילה להטאבית, הוא ילך לבקר את כל העולם, אבל הוא יתעלם, וגם מעוז מתעלם, וגם עוד כמה תוכניות מנהיגות מתעלמות, מ-40% מהאוכלוסייה. הם לא ילכו לבקר באופקים, הם לא ילכו לבקר בנתיבות, הם לא ילכו לבקר את האנשים המסורתיים, שאני אומרת באופן חד משמעית, שלולא האנשים האלה, הזהות הלאומית של המדינה, כולל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, הזהות היהודית של המדינה, כולל עצם היותה ישראל יהודית עדיין, מדינה יהודית, לולא המסורתיים לא היינו בכלל יכולים להתהדר בדבר הזה. והם עושים פשוט שמים פס על אוכלוסייה שלמה, כי היא לא ברדאר שלהם, כי הם לא מעריכים את האוכלוסייה הזאת, כי מבחינתם זה פולקלור, זה קוסקוס, זה מטבוחה, זה המימונה, זה לא מעבר לזה. הם לא מעריכים את, את הזהות היהודית שלהם, את מה שהם מביאים מהבית, את התורה שהם מביאים מהבית.
מי לא מעריכים?
הרב יגאל לוינשטיין. מבחינת חלק מאוד גדול מהציבור הדתי-לאומי, הציבור המסורתי הוא בסדר. זה בא מהבטן, איך שאומרים לי. בסדר?
כן. אז בוא נפתח את זה דבר דבר. דבר ראשון, הציבור הדתי-לאומי הוא אשכנזי. הוא פשוט אשכנזי. אין דרך סוציולוגית, גנטית, גזעית, הוא אשכנזי. כשם שהציבור החרדי, עד שהגיע שס, היה אשכנזי גם. זאת אומרת, את מצפה מאנשים אשכנזים כאילו להתנהג הכי בטבעיות בתוך בית כנסת ספרדי. אני יכול לומר לך על עצמי, אני חצי מרוקאי, חצי אשכנזי, גנטית, גזעית, כפי שניתן לקרוא לזה, אבל גדלתי בבית כנסת אשכנזי. אז בבית כנסת ספרדי, שהוא לא מרוקאי בדיוק בנוסח של המושב של אמא שלי, זה לא מתחבר לי. זה מרגיש לי לא בנוח. הקפיצות בתפילות, מוסיפים כל מיני קטעים. לא, אני אומר, התחושה שלי, גם בשפת גוף, תראי אותי קצת מוטרד. תראי אותי לא בבית. והציונות הדתית, גם כל הישיבות של הציונות הדתית, או רובן הגדול לפחות, אולי חוץ מאור וישועה של הרב זיני בחיפה, ועוד איזה 2.5 ישיבות. הם ישיבות אשכנזיות. וברור שאם אתה בתוך ציבור שהוא רגיל לכל מיני דברים מסוימים, נגיד, לא לנשק ידיים של רבנים. זה לא מקובל. לא מקובל. אני בחיים לא נשקתי יד של רב, כי בסביבה הקרובה שלי, מעולם לא ראיתי את אבא שלי מנשק ידיים של רב, כי אבא שלי הוא אשכנזי. אז ברור שאם אני אראה מנהגים שהם נראים לי מוזרים, נראים לי שלא גדלתי עליהם, אז ברור שאני אסתכל עליהם בעין עקומה, גם אם זאת לא עין עקומה אינטלקטואלית, זאת עין עקומה רגשית. אני רואה מישהו מנשק יד של רב, אני אומר לעצמי, מה זה הדבר הזה? זה לא שאני מזלזל, זה לא שזה רגשית. אני לא מצליח להתחבר למנהג של נשק יד של רב, כי לא נשקתי יד של אף אחד בחיים שלי, לא של אבא שלי, לא של אמא שלי, ולא של אף אחד.
גם לא של אבא?
לא, וואלה. אצלנו לא משקים ידיים של זה, ואמא שלי המרוקאית, גם לא ראיתי אותה מנשקת ידיים. לא.
היא לא נשקה את הידיים של אבא שלה?
לא נשקה את הידיים של אבא שלה.
טוב.
מדי פעם סבתא שלי המרוקאית נשקה לי את הידיים, וגם זה נראה לי מוזר.
וואלה.
אבל לא גדלתי על זה, כי זה קרה פעם בזה כמה שנים.
אני, כשהייתי גרה בצרפת, כשהיינו חוזרים מבית הכנסת ביום שישי בערב, הסבא וסבתא שלי היו גרים בקומה הראשונה, ואנחנו היינו גרים בקומה שלישית. ובדרך למעלה, לקומה השלישית, היינו עוצרים אצלם, אבא ואני ואחותי, והיינו מנשקים את היד של סבא וסבתא. וזה היה הדבר הכי מתוק והכי מושלם שיש בעולם. אני לא רואה, כאילו, בסדר, אני מבינה את מה שאתה אומר. אני אגיד לך מה מפריע לי. כאשר הציבור הדתי-לאומי כיום, הציונות הדתית, מאמצת בארבע ידיים את הגישה השמרנית האמריקאית, בסדר? מוכנה בן שפירו ודוגלס מרה וכל כאילו, כל הדבר הזה, לוקחים אותם, זה גם לא משהו שהוא הדבר הכי טבעי להם, אבל הם לוקחים את זה ומאמצים את זה ומוכנים לקחת את זה, והם רוצים לקחת את זה כמודל, ויש לי עם קרן תקווה ועמיד כהן, עוד שכן שלי מיילי, אין ספור ויכוחים על הדבר הזה, כי הם רוצים לייבא את השמרנות האמריקאית לפה, כאשר יש להם שמרנות פה בארץ, פה במדינת ישראל, יש לכם שמרנים, בסדר? שאני קורא, שזה המסורתיים, ומהם אתם לא מוכנים לשמוע. אני לא אומר, אתה צמצמת את זה,
אני לא אומר על שמרנים כבני אדם, אני מדבר על הוגים. זאת אומרת,
זה מה שאני אומרת, רגע, אתה לא רוצה,
אני רגע גזען, איזה הוגים?
אל תעצבן אותי, לא, עכשיו הזמנת אותי.
לא, אני רציני.
מה, אתה לא אמיתי, זה בדיוק הבעיה, אתה מבין את הבעיה, שהם עכשיו בבתי,
איזה הוגים שמדברים על מדיניות ציבורית, בבקשה.
אוקיי, אז הרב חלפון הכהן, שלוש, יוסף שלוש, שהקים את תל אביב, ומשום מה הוא מחוק. יש, אני כתבתי,
אבל הם רבנים. הם לא דיברו על מדיניות, הם לא דיברו על מדיניות ציבורית.
אתה רוצה לקרוא את הרב חלפון הכהן והחזון שלו למדינה יהודית?
תני המלצות, ספרים, מאמרים, אני פה פתוח.
אז ככה, אני רוצה לחזור אחורה שנייה. כשאני מסתובבת בספרייה של בית המדרש של מכינה קדם צבאית אלי, בסדר? פעם הייתי רואה את ספרי התנך הלבן של הרב קוק, בסדר? ואת הספרים של הרב סולובייצ'יק אולי במקרה הטוב, בסדר? ועוד כמה, ורבי נחמן אולי, וזה, אוקיי? זה מה שהיה. בזמן, בשנים האחרונות התווסלו אליהם ספריית שיבולת, ו...
בתוך בית המדרש?
כן, בטח, בתוך בית המדרש. כל מיני ספרים של הגות שהיא לא דווקא, שהיא לאו דווקא יהודית, בסדר? שהיא לאו דווקא יהודית. אני מבקשת להרחיב את בית המדרש שיכירו. כרגע זה מתוך בורות, אני לא מדברת על גזענות. אני לא חושבת שיש גזענות אנטי-מזרחית.
תני לנו המלצות קריאה.
בבקשה. אז אוקיי. אז אני קודם כל ספר, הספר הראשון שאני ממליץ לכולם לקרוא, זה ספר שאנחנו הוצאנו בתור הזהב, בתנועת נוער הזהב שאני בהנהלה שלה, שנקרא כל התור, ויש שם משהו כמו 20 הוגים, לאו דווקא רבנים, שדיברו על מדיניות, שדיברו על ציונות, שדיברו על איך מקיימים מדינה יהודית, איך מצליחים לשמור בהרמוניה על הסיפורים של דת ומדינה. יש, אני אומר, מה שאני טוענת, אני לא מדברת פה על אפליה ועל כיפוח, זה לא מעניין אותי כבר. אני מדברת על זה שהחברה הישראלית כולה מפסידה מזה שהיא לא מכירה בכלל את הצד ההגותי של הציונות המזרחית והציונות הספרדית. זה הפסד של החברה הישראלית, כי אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד קטנה. רב אחד בקונסטנטין שבאלג'יר, היה שלטון צרפתי שם, הרב גנסיה. השלטון הצרפתי מחייב את הסוחרים לפתוח את החנויות שלהם בשבת. עכשיו, הם לא יודעים מה לעשות, הסוחרים. הם רוצים לשמור שבת. מצד שני, אחרת, כאילו, פשוט יסגרו להם את החנות, כי עוד פעם, המדינה מתערבת בכלכלה, בסדר? ואז בקיצור, זה לא שהם היו שומרי תורה ומצוות מאוד מאוד גדולים, שנייה, תן לי לסיים.
בקיצור, הם פתחו את החנויות.
הם פתחו את החנויות.
ואז נשאלת השאלה מה הרב צריך לעשות.
מה הרב צריך לעשות במקרה כזה? הרב, מה הוא עשה? הוא עשה מניין בחמש לפנות בוקר, לפני התפילה המרכזית. והוא השתתף בתפילה הזאת. זה לא רק שהוא הקים את המניין הזה, מניין ותיקין, מניין פועלים, לא יודעת איך קוראים לזה, הוא השתתף בו, כי הוא לא רוצה, אתה לא צריך לבחור או-או, זה לא שחור או לבן.
זה דרך כלל, זה סיפור מדויק אחד לאחד, גם מה שקרה במקנס, משם המשפחה שלי באה, סבתא נלי, זכרונה לברכה, תמיד סיפרה לי את הסיפור הזה, שנפתחה בריכה חדשה במקנס, שוב, על ידי אליאנס, על ידי, גם הייתה בריכה אחת של השלטונות הצרפתיים, ובריכה אחת של הקהילה היהודית, וכל הנוער רצה ללכת לבריכה, הם קבעו 8-0-0, הולכים לבריכה, מבלים שם את כל היום. אז הרב מסס, שהוא דוד של סבתא שלי, אז הוא עשה בדיוק את אותו דבר, הוא קבע מניין ותיקן לצעירים, עשה אחריו גם קידוש, כדי שיוכלו זה משהו לפני הבריכה, ויעשו קידוש, ולא סתם יוכלו כל היום בלי קידוש, בכל זאת, זה חשוב.
יש לי עוד סיפור, בלטוניס עכשיו.
אז כל הזה, והוא בעצמו השתתף במניין הזה, וזה בסך הכל מראה על היחס למישהו לא לגמרי מדקדק בתורה ומצוות, או מישהו כן מדקדק, אבל בסוף בוחר, בסופו של דבר גם להתפרנס, כי אי אפשר לא להתפרנס. מצד ההנהגה, מצד הרבנות, אז יש את הגישה האירופאית, שזאת גישה שאומרת, מי שעובר את הגדר, נותנים לו שוט בראש, ויש את הגישה בלשונו של אבישי בן חיים, הגישה המתוקה, הגישה הספרדית, המחבקת, המכילה, וכו וכו וכו.
כן, תראה, אני...
אבל זה לא... זה לא הגות,
אתה לא יודע.
זה לא הגות שמרנית. אני אסביר.
אוקיי, זה לא
שמרנית. כשאני בא לנסות לעצב מדיניות ציבורית, אני יכול ללכת או לז'אן ז'אק רוסו, או שאני יכול ללכת לפדרליסט, בשביל לראות מה הסדרים החוקתיים לגבי, נגיד, חקירות של ראש ממשלה. הדברים מופיעים שחור לגבי לבן בפדרליסט. אם אני רוצה לראות מה ההשפעה הסוציולוגית של דמוקרטיה, אני הולך לאלקס דה טוקוויל, ואם אני הולך לבדוק מה זה חופש הביטוי, אני הולך לג'ון סטיוארט מיל. אני לא מכיר הוגים יהודים, ספרדים, אשכנזים,
יונאמית.
לא, אבל לא מכיר הוגים. אין הוגים שמדברים על הדברים האלה.
קודם כל, אני, עוד פעם, אין, כיום, אני מחזירה אותך עוד פעם לרב חלפון הכהן, בסדר?
על מה הוא דיבר? על איזה סוגיות מדינות ציבורית הוא דיבר?
אוקיי, הוא דיבר על הקמת מדינה יהודית, היה לו משנה שלמה, עוד הרבה לפני הקמת המדינה, והוא מצוטט הרבה על ידי דווקא הרב היחיד שהיה מצטט אותו, זה היה הרב אלישע וישלצקי, זיכרונו לברכה. פתאום אני מגיע לשיעור שלו, פתאום אני שומעת אותו אחרי 15 שנה שאני בארץ, לא שמעתי את השם הזה, בסדר? בשיעורים הרבים שאני הלכתי אליהם. פתאום אני שומעת את הרב אלישע וישלצקי, ולא בכדי הרב אלישע וישלצקי, בסדר? שמדבר עליו רב חלפון הכהן. אני ממליצה לך, גם הרב יוסף מסס אגב, מככב בספר שלנו, אז כל התור לקנות אותו, לקרוא אותו, יש שם הגות מאוד מאוד מעניינת. אבל עוד פעם, אני מדברת איתך על גזענות, לא על גזענות, על התנסות מאוד גדולה. עזוב את הסיפור השמרני. נכון, בסדר. אין הוגים שמרנים, גם בצל אשכנזים, גם הספרדים, רבנים.
ולא יודעים להכניס לבית המדרש דרך אגב. כאילו אני, בסטנדר שלי באור וישועה, ישיבה ספרדית למאדרין, כשלמדתי בישיבה, לא ראית ספר שהייתי מכניס לשירותים.
כן.
לא, אני אומר, יש מה שעושים בבית מדרש, ויש מה שלא עושים בבית מדרש.
אז אני רוצה לספר לך משהו על הרב זיני. אבא שלו, הרב מאיר זיני זצל, הוא היה הרב שלי בצרפת. והרב אליהו זיני, אני במשך שנתיים ומשהו, הוא היה פעם בשבוע מתקשר אליי, ומכתיב לי, מקריא לי, ואני הייתי כותבת, כשהייתי עובדת בעיתון, ונהנית מכל שנייה, את הטור שלו, את המאמר שלו השבועי, בצרפתית. יש לנו קשר מאוד מאוד חזק. הרב זיני דווקא, הוא כועס עליי קצת, כי הוא אומר, כן, אבל את לא, צריך להקים עוד ישיבות כמו שלי. צריך לשלוח אנשים ללמוד אצלי. למה הילדים שלי, למשל, לא הלכו ללמוד באור וישועה? זה תקלה. יש פה אפשרות, זה תקלה, אני מודה.
תקלה?
תקלה שהבן שלי עזב את הישיבה כבר, הוא היה אמור להיות בישיבת הסדר. בסדר? הוא עזב את מסלול ההסדר, למה? כי הראש ישיבה אסר עליו להתפלל לעשות מניין של סליחות. באלול, כי זה מעייף מדי, ואז אתה לא לומד מספיק טוב. יש המון מה לתקן.
יש המון סיפורים כאלה על זה שראש הישיבה אומר לתלמיד השנה א', מה זה החמסה הזאת? לך תוריד, זה הסיפור המפורסם של יעקב ברדוגו,
כן.
שהוא הלך לאיזו ישיבה, ישיבת הסדר כנראה, לא יודע בדיוק איזה, וזה גם לא כזה מעניין, והראש הישיבה קרא לו ביום הראשון, אמר לו, תוריד את החמסה. וזה חמסה שבמקרה הוא קיבל מסבתא שלו, והצגה מבחינתו את הבית, אז כשאמרו לו, תוריד את החמסה, אז הוא פשוט הלך מהישיבה. יש מלא סיפורים כאלה על הבדלים בין מנטליות, על החולצה הפרחונית בשבת, החולצה הברודה בשבת, וכל באמת, באמת קשקושים שפשוט נובעים מהבדלים סוציולוגיים, זה אפשר, את רוצים לקרוא לזה גזענות? תקרא לזה גזענות.
אני לא קוראת לזה גזענות, אני קוראת לזה בורות.
זה באמת הבדלים תרבותיים.
אבל זאת בורות.
אם סבתא שלי המרוקאית הייתה רואה אותי אוכל עם לחם, כמו שמקובל להגיד באשכנז, בהרבה פעמים לאכול עם לחם לדחוף במקום סכין, היא הייתה נותנת לי שתי סטירות. סבתא מרוקאית, אז מי יותר טוב? לא יודע מי יותר טוב.
כן, אבל מי שולט
בבית של סבתא שלי לא אוכלים עם לחם,
כן.
ובבית של סבתא וסבתא שניים שלי כן אוכלים עם לחם. אז אני יודע להתאים את ההתנהגות שלי. במקום לדבר
אני
על...
אני מדברת איתך...
לא, אני אומר, השיח שאני רוצה להחדיר במדינות ציבורית, ושוב, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני לא רץ לשום מקום, אני לא מאמין בחקיקה ובדברים כאלה. באמת, זה שיח שמדבר על זה שבמקום לדבר על האחר לא מקבל אותי, תתאים את עצמך.
למה להתאים ולא להביא... רגע, לא. להתאים אני קצת קשה
אם,
עם
אם
זה.
אם אני מגיע לאור וישועה, אז אני מתנהג... כמו שמתנהגים באור וישועה.
אבל יש את המקרו גם, אתה מדבר איתי על מיקרו כרגע.
אבל אם רוב, 90 ומשהו אחוז מהציונות הדתית היא אשכנזית, אז הספרדים או צריכים לפתוח ישיבות משל עצמם, או להתאים את עצמם לאופן ההתנהגות. ברומא התנהג כרומאי. זה שיח שחשוב להכניס. אני אהיה עורך בבית שלך, אם אצלך בבית אני רואה את הילדים שמים רגליים על הספם, אז אני גם אשים. אם אני לא רואה, אז אני אזהר.
לכן.
אני אתאים את עצמי.
לכן אני כבר לא מגדירה את עצמי ציונות דתית. כבר כמה? 12 שנה. אני לא מגדירה את הציונות.
מאז הסיפור באופקים. בואי תספרי אותו, כדי שמי שלא...
מי שלא שמע אותי.
לשימון רפאלי, או באחת ההרצאות שלך, יוכל לשמוע אותו, כי יש לי תגובה טובה. הכנתי.
טוב, אז אני אספר. השנה היא 2004, שנה לפני הגירוש, שנקראת תוכנית ההתנתקות כידוע, ומועצת יש"ע מבינה שיש פה, כאילו היא מבינה שצריך להילחם בכל מיני חזיתות, אבל אחת החזיתות שצריך להילחם וצריך לחזור בה בתשובה, זה שהתנתקנו מעם ישראל, שהציונות הדתית, ההתיישבות התנתקה מעם ישראל. ואז היא מחליטה לקיים שבת התחברות. שבת התחברות לעם ישראל, מועצת יש"ע מוציאה עשרות אוטובוסים לדרום, היא כן, היא מבינה שיש פה אוכלוסייה שפספסנו אותה, האוכלוסייה של המסורתיים שגרים ביערות הפיתוח, ואנחנו, משפחת דרי, על ארבעת ילדיה, עולים לאוטובוס מבית אל לאופקים. באופקים מקבלים אותם...
עד כאן נהדר.
עד כאן משהו מושלם.
לא, לא התחברות לעם ללכת לאיזה קיבוץ, כמו הרב לוינשטיין, אלא לאופקים.
נכון, לכן התלהבנו מאוד. התלהבנו מאוד וישר זה. אנחנו מגיעים לאופקים, שם, טוב, כל מתנחל ממוצע מכיר את התגובה של ליכודניק מסורתי מצוי ברגע שהוא שומע שאתה גר ביישוב מעבר לקו הירוק. אין עליכם, אין, איזה גיבורים אתם, בזכותכם המדינה, אתם מגנים עלינו.
מלח הארץ.
מלח הארץ, וכו, 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 וכו. אז זה באמת מה שקרה. אנחנו מגיעים, משפחת בוקובזה מקבלת אותנו, עם חיוך מאוזן לאוזן, וממש, כאילו, מקבלים אותנו כמו מלאכים. הסבתא משאירה לנו את הבית, כי כל שבת אצל הבן, הרי זה המנהג, אז היא משאירה לנו את הבית שלה, אנחנו מתיישבים שבת, ומקבלים את הלוז של השבת. לוז של שבת התחברות של מועצת ששה במקומיים. ומה קורה? אנחנו קוראים קבלת שבת בנוסח קרליבך בחניון מול העירייה. ואז מתפוצץ לי איזה וריד במוח, לפחות אחד. אני אומרת, איפה ההתחברות? מה, אין בתי כנסת באופקים? הם לא יודעים להתפלל, אתה רוצה להתחבר, אבל בעצם הבתי כנסת שלהם לא מספיק טובים לך. איך תכיר אותם אם אתה לא תתפלל איתם? הרי זה המהות שלהם, יום שישי בערב, הולכים לתפילה. אז נכון, אתה לא מכיר את הנוסח שלהם, והם מוסיפים כל מיני דברים, והם גם אומרים שיר השירים, וגם יגדל אלוהים חי בסוף, וגם מעריכים לך את התפילה, ועם כל הזה
שלהם. וגם לדבר תורה של הרב?
לא, דווקא אצל הספרדים לא תמיד, לא תמיד. זה דווקא המצאה אשכנזית, הדבר הזה. אז כי התפילה מספיק ארוכה, בוא נודה באמת. אז מה? אתה מתארח אצל מישהו, כמו שאמרת, ברומא, תתנהג כרומאי. מה אתה מפיל לנו, מקים התנחלות, בסדר? המתנחלים באו להקים התנחלות באופקים, התנחלות אשכנזית, מה זה השטויות האלה? ואז באותו רגע הבנו שני דברים בעלי ואני, חיים המתוק, שאני חייבת לציין אותו היום, אז חיים ואני מבינים שני דברים. אחד, שהסיפור הזה של המגזר הדתי-לאומי, קודם כל, כבר לכתחילה זה לא שהיינו ממש ממש... אוהדי מגזרים בכלל, כאילו אני בצרפת הייתי יהודיה, זה הספיק לי ולא כל כך מתחברת לסיפור הזה של המגזרים. אז ציונות דתית אנחנו כבר לא, זה דבר ראשון. דבר שני, הבנו שאנחנו איבדנו את גוש קטיף, שאת השיעור עם הקדוש ברוך הוא בתודעה שלנו, אם הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו איזה שיעור, את השיעור הזה הציונות הדתית לא למדה.
אבל תראה, יש פה משהו...
יאללה, בוא תביא את התשובה המוחת.
שבת שלמה, עשו באופקים. אני מאמין שבבוקר יש פה לא בתי כנסת המקומיים.
אני לא יודעת, אני פשוט, אני כבר לא הסתכלתי על הלוז, עשיתי מה בא לי.
בסדר, אז שווה לברר. שוב, סתם. אני מניח שבבוקר, כי יש קריאת התורה, התפללו בתי כנסת המקומיים. לקחת איזה אירוע נקודתי, שהם העדיפו להתפלל ביחד כאיזשהו מין מפגש בשבת, כי את יודעת, כשיורדים אלפי אנשים לאיזשהו מקום, ורוצים לעשות בכלל לוז שבת, אז רוצים מדי פעם שיהיה מקומות מפגש, שיהיה אפשר לדבר עם כולם, שיהיה אפשר להיפגש. לא רק להיפגש עם איפה שאתה מתארח, אלא באמת להיפגש אחד עם השני. גם כשעושים כל מיני שבתות משפחתיות, או של איזו קהילה שיורדת למקום, בדרך כלל מתארחים באיזשהו מקום, ודואגים שבלוז יהיה גם דברים של התפזרות, וגם דברים של התכנסות. ככה בונים לוז, מה לעשות? לקחת הדבר היחידי שהם עשו ביחד, או את הדבר היחידי האשכנזי שהם עשו ביחד, ואמרת, תתתם סיפורים, תראה, בסופו של דבר, יש לציונות הדתית, ולליכודניקים אלה מאופקים, הספרדים, את המסורתיים, תקריא למה שאת רוצה, יש לכם חיבור אדיר, ואת אמרת זה בהתחלה של הדברים שלך, שהם כאילו מלך הארץ ונננה. איך מהסיפור הזה עסק כשאנחנו מאבדים את גוש קטיף? הרי יש הערצה אדירה מצד המסורתיים למתחלים.
אנחנו לא איבדנו את גוש קטיף בגלל המסורתיים, הליכודניקים הצביעו נגד...
נכון.
תקשיב, שזה מדהים.
אז איך עסקת את המסקנה הזאת?
אז אני אסביר לך. אחד, כי זה בא... זה מכלול של דברים, שהדבר הזה היה אירוע מכונן. אתה מכיר את המושג של אירוע מכונן. אתה חי בתודעה כזאת, אתה עד לכל מיני אירועים שקורים. אתה עד לזה שבשבת חתן שלנו לא נתנו לבעלי לעלות לתורה, כי זה לא המנהג של האשכנזים. ואתה עד לזה
שמדברים... מה זה לא נתנו? איפה עשיתם שבת
חתן? במכון לב, כי אנחנו זוג של עולים, שאין לנו משפחה בארץ. המקום היחיד שבו יכולנו לעשות שבת חתן, כי אנחנו בלי עורף משפחתי, זה במקום שבו הוא לומד. ובמקום שבו הוא לומד, לא היו מסוגלים לתת לו את הדבר הקטן הזה שנקרא לו לתורה.
אז גם אני אתקרבן. אני עכשיו אומר קדיש על סבא שלי, וכל פעם שאני בבית כנסת ספרדי, ואני אומר קדיש, מוסיפים לי וסבא, כאילו,
כן, הבנתי.
יש למה רבה מין שמעיה, וחיים,
חיים וסבא.
ואז אני ממשיך, טובים עלינו, וכולם צועקים עליי וסבא וסבא. עכשיו, זה לא המנהג שלי.
אוקיי.
אני לא מתקרבן, שנייה, אני לא מתקרבן. אני אומר קדיש בנוסח אחד, ואם אני מתפלל בבית כנסת אחר, אני אגיד את הנוסח שלי אם אני רוצה, אני יכול לשנות את הנוסח ולהגיד את הנוסח של ברומא התנאי כרומאי.
זה מה שאמרת.
ואז, נכון, אני יכול לעשות גם וגם, אבל אם אני בוחר להיות שונה, אני לא צריך להתפלא שמתייחסים אליי כשונה.
אז אני אגיד לך, אתה מגיע עכשיו כשונה באופקים, בסדר? אז מה אתה עושה כשאתה שונה? עוד פעם, זה החלטה שלך. האם אתה מחליט להגביר את השונות שלך, ולתת מסר לחבר'ה? עזוב,
שנייה,
עזוב.
אני מדבר על שבת חתן שלך. הלכתם לעשות שבת חתן בבית כנסת אשכנזי.
כי לא היה לנו ברירה.
ואת אומרת,
זה לא בית כנסת אשכנזי. לא, זה לא בית...
אוקיי,
קודם כל, אז אני אגיד לך.
של מקום שסוציולוגי 99% מהאנשים שם?
אבל לא היה שם אף אחד. אשכנזים. לא, לא היה אף אחד. היה רק החברים שלנו של בעלי, כי זה היה
ולא
שבת...
ולא העלו אתכם לתורה?
לא.
מי זה לא העלו?
לא, הרב. הרב שהיה שם, היה רב אחד אשכנזי.
אשכנזי.
כל המניין, כן, והוא החליט שאנחנו לא... על זה אני מדברת. רוב המניין היה חברים שלנו עולים מצרפת גם לבד, בלי עורף משפחתי, שנשארו בשבת כדי להיות בשבת חתן של החבר שלהם. ולא, לא היינו... אבל זה לא משנה. עזוב, זה ממש לא חשוב. אני אומרת לך ככה. הסיפור הזה, זה בא זאת הייתה... איך אני אגיד את זה? סוג של מסקנה מתבקשת, אחרי הרבה שנים פתאום אתה מסתכל על האירוע הזה של אופקים, ואתה מסתכל על חורה, ואתה מנתח המון 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 דברים שקרו, ואתה מנתח אותם באור אחר. אבל עוד פעם, הציונות הדתית, אני מעריצה שלה. היא, כאילו, אני מעריצה את הציונות הדתית על המון דברים שהיא עושה. ההתיישבות, המכינות הקדם צבאיות, היכולת הזאת להשתלב בהמון המון, בכלכלה הישראלית, בתקשורת הישראלית, למרות שגם שם יש כמה, כל מיני אנשים שאני חושבת שהם קצת סתו מהדרך. יש שם יכולת אדירה. הסיפור הזה של שילוב של תורה ועבודה, כל הדבר הזה מדהים בעיניי. חוסר היכולת שלה להבין שיש, שבין הרמב״ם לבין הרב עובדיה יוסף, בסדר? שזה כן הם מכירים איכשהו. היה עולם שלם של הגות ושל יהדות ושל הנהגה רבנית ושל שוטים ושל תקנות. להימנע מחשיפה בכלל. אני לא מדברת איתך עכשיו שיעשו עכשיו שיעור יומי על משנת הרב מסס במכינה קדם צבאית בני דוד באלי. אני אומרת לפחות, תן את האפשרות לאנשים להיחשף, את זה הם לא נותנים. על זה, וזה הפסד שלהם, לא שלי. אני, יש לי את זה בבית.
בוא נדבר על פרופורציות. בוורשה, בלבד, היה יותר יהודים מאשר בכל ארצות המזרח וארצות ערב, לבד, רק בוורשה, נכון שהם רובם הושמדו בטרבלינקה, בלזס וסוביבור, נכון, אז מה? אבל כמות הספרים שיצאה בארצות המזרח, ואני שומע אני מרוקאי, אי אפשר לחשוד בי שאני מזלזל באיזה משהו בהם.
העניין זה הכמות? העניין זה הכמות?
תן מה? כמות, עושר. עושר של ישיבות, מספר הישיבות, מספר תלמידי הישיבות, מספר הכתבים, לחוט, את יודעת, בעולם פוסט מודרני כבר אסור לדבר. כמות. היה כמות לא פי 10, פי 100 כנראה, בארצות אירופה, באשכנז.
מה, אבל עוד פעם, אתה מדבר איתי על כמות, אותי לא מעניין את הכמות, אותי כן מעניין את איכות, סליחה שאני זה, לא משלימה את זה. אתה יודע שיש... אני מכירה לפחות שני מכונים, מכוני הוצאה לאור, רק של כתבים ספרדים, שאף אחד, הם לא מקבלים שום תקציב, לא תקציב אני לא צריכה, עזוב, זה לא מה שאני רציתי להגיד, אבל אף אחד לא מכיר את, ה, לא מכיר אותם. בני שכר, מכון בני שכר, מכון חוכמת המערב. אתה נכנס לתוך הדבר הזה, אתה מדבר איתי על כמות? ספרייה שלמה מלאה מהרצפה עד התקרה מלאה בספרים שאף אחד לא מכיר ולא יודע להכיר. יודעים לצטט לי כל מיני שוטים של רבנים מליטה בשנת לא יודעת מה, ולא יודעים לצטט לי את הרב מסס.
כי יש יותר אשכנזים.
אוקיי, בסדר.
יש יותר.
אם הסיפור הכמות,
לא,
הסבבה.
אם אני עכשיו בא לכתוב את פסק הלכתי באיזשהו שוט, ואני פוסק לאשכנזים, אז אני אצטט רבנים אשכנזים, אני לא אצטט מישהו שהוא לא ממסור את הפסיקה שלי.
אבל אנחנו חזרנו לארץ ישראל.
אבל עוד לא התערבבנו כולם כמוני. וגם אני בסוף הולך אחרי אבא שלי שהוא אשכנזי.
אבל אני מדברת איתך, לא מדברת לא, איך אבל פסיקת הלכה. אני למשל
הבעיה, בואי נעשה כזה דבר. בתרבות הפוליטית של היום, יש שיח מאוד פופולרי, לצערי הרב, של אבישי בן חיים, של פוליטיקת זהויות. זה מזכיר לי את מה שהוא אומר. זאת אומרת, הדברים שאת אומרת מאוד מזכירים לי את אבישי בן חיים, את הדיבור על הספרדים, שקופחו, שהודרו, שנמנעו מהם.
אבל זה לא מעניין עכשיו, זה לא
אז מה כן, אז מה כן?
זה מה שאני אומרת לך, אני מנסה להגיד את זה, כנראה שאני לא אומרת את זה מספיק טוב. לא מעניין אותי שקופחנו והוסללנו ושמו אותנו בעיירות פיתוח, לא מעניין אותי. כן, מעניין אותי, אבל זה לא מה שמוביל אותי.
היסטורית זה מעניין?
היסטורית זה מעניין. כן, אני מדברת איתך על עוצמה. אני מדברת איתך מתוך עוצמה, אני אסביר לך. אני מגיע מצרפת, בסדר? בצרפת כל מי שהיגר מצפון אפריקה, יהודים צפון אפריקה, הם שהיגרו לצרפת, הם הגיעו, כבשו כל פסגה אפשרית.
ממש.
כל פסגה אפשרית.
יש לי דודים בצרפת, הבית שלהם, ארמון ורסאי מכוער לידו.
אני אומרת, אבל זה הזיה. אנשים כאילו, וניסו להגיד לי שרק השלוחים באו לארץ והמשכילים באו הלכו לצרפת. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. יש משפחות שלמות שאח אחד יגר לצרפת, אח אחד עלה לארץ, זה שעלה לארץ. ככה, קופה חוסלה, לא משנה מה, ובצרפת האח הזה הצליח. אבל למה אני אומרת את זה? לא כדי להגיד, וואלה, הצללנו וקופחנו, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שאומר, ההצלחה הזאת של יהודי צפון אפריקה בצרפת, אומרת לי, לא כתוב לנו כישלון על המצח. ברגע שלא מתערבים לנו בחיים,
ברגע שאין הסתדרות, שאין פנקס אדום.
בדיוק, ברגע שלא מחייבים, אומרים לנו איפה לגור, איפה לעבוד, למי להצביע, בסדר? אז אנחנו מצליחים להגיע לכל פסגה אפשרית. ועוד פעם, ועם התודעה הזאת, המאוד מאוד בטוחה מעצמה, עליתי לארץ. לבד בגיל 15, בסדר? עליתי עם התודעה הזאת. וזה מה שאני רוצה להביא, תודעה של עוצמה. לא מדברת איתך על כיפור בכלל. נכון שזה צמח שם, אבל אני מדברת איתך עכשיו על זה. הסיפור הספרדי בעיניי הוא סיפור של הצלחה ענקית. ואת זה צריך, על זה צריך לשים את הדגש, ואת ללמוד אותו, ללמד אותו, להכיר את ההוגים שלו, ומשם אולי אפשר להסיק מסקנות לקרות, כאן ועכשיו של ישראל, בדת ומדינה, בכלכלה וחברה, ביחס שלנו עם הערבים אגב, כן, אני ממליצה לכולם לקרוא את הכתבים של יוסף אליהו שלוש, מייסד תל אביב יפו, על הקשר שלנו, למה, כאילו, כי ניסו להגיד שצריך ללמד פה יידיש, והוא אמר אולי במקום ללמד יידיש, אז אולי כדאי ללמד ערבית, אם כבר. ועוד כמה וכמה אנשים, ממש ממליצה לקרוא את הדבר הזה, להכיר, כי משם אנחנו יכול להיות, הבשורה המתוקה הזאת אבישי בן חיים מדבר עליה, אני פחות מתוקה ממנו, יותר חריפה ממנו, בוא נקרא לזה ככה, אבל אני כן אומרת שיש פה בשורה, שאנחנו אפילו, שרוב האנשים לא מודעים אליה, בכלל לא מודעים שהיא קיימת, ולא נותנים לעצמם את ההזדמנות להכיר אותה. על זה אני מדברת.
יש לי שאלה ככה לסיום. את הולכת בתקווה, את הולכת לכנסת.
אמן.
מה יותר חשוב לך בכנסת? לחוקק או להביא דברים לתודעה?
תראה, יש מחלה בכנסת, יש מחלה בכנסת שנקרא מחלת הצהרת חוק. אנשים שמחוקקים חוקים רק כדי לעשות הצהרות.
כן, זה במקור זה נקרא, מי שלא מכיר, הצהרת חוק עם היי, עם עין.
נכון, יש הצעות חוק ויש הצהרות חוק, שזה רק כדי להציר. אף אחד לא מתכוון לקדם את הדבר הזה, אף אחד לא ילחם. החבר כנסת עצמו שהגיש את ההצעת חוק, הוא לא מתכוון להילחם על הדבר הזה.
מי שרוצה להבין על מה מדובר, שוב, חבר כנסת שאני מאוד מעריך, אולי שאני הכי מעריך מכולם, שמחה רוטמן, חוק לביטול מועצת הבוטנים, תרשמו, שמחה רוטמן, חוק לביטול מועצת הבוטנים, פשוט תראו את הצהרת חוק, הוא היה בפוזיציה, לא הייתה לו שום כוונה לקדם את זה, וזה בסדר.
כן, אבל זה טריק.
זה כלי של יחסי ציבור.
בדיוק, זה לא חקיקה. זה לא נקרא, זה לא חקיקה באמת. אז את הדבר הזה אני מאוד מאוד אשתדל כמה שפחות להשתמש בו, כי אני חושבת שזה סתם מעמיס על המערכת, ולא מאפשר לקדם את החוקים האמיתיים שרוצים לקדם. אני רוצה פיקוח על הממשלה. אני חושבת שהכנסת, בעיקר בשנה האחרונה, לגמרי שכחה את אחד התפקידים המרכזיים שלה, שזה לפקח על עבודת הממשלה, לוודא שהריבון שזה העם, דרך חברי הכנסת, עושה, שהממשלה עושה את העבודה שלה כמו שצריך, והיא באמת מיישמת את הרצון של העם. זה יהיה הדברים שאני רוצה לעשות. תודעה, כן, אני חושבת שתראה, אין, לא יודעת, אולי תשים תמונה שלי בפודקאסט שלך, נראה. אבל ברגע שאני, עם הכיסוי ראש שלי, עם המקום שבו אני גרה, מתמודדת בכנסת, כחלק ממפלגת הליכוד, כבר שם יש שינוי תודעה. בעצם הדבר הזה, בעצם ההתמודדות שלי, בעצם הכניסה שלי לכנסת, אני חושבת שיש פה הצהרת כוונות. בסדר?
ופוליטיקת זויות כמובן. זאת אומרת, ייצוג... נשים,
בסדר, בוא נראה.
פרדיה, אתה תראה, מתנחלת.
בסדר, אבל מה לעשות, מה לעשות שהעולם שלנו, תראה, עוד פעם, מה לעשות שהעולם שלנו כיום, לצערי, אני אומרת, עוד פעם, אני אלרגית למגירות זהותיות, ממש אלרגית לזה. אבל מה לעשות שכיום, למשל, אני מתמודדת במשבצת אישה חדשה בליכוד. האם אני מרוצה מזה שנותנים לאישה,
שנייה, אם תקבלו יותר קולות מאשר השריון למשבצת אישה חדשה, תתברגי גם בעשירה הראשונה.
אלמן? הלוואי, הלוואי, להגיד לך שאני מסכים, שאני חושבת שזה הגיוני, וואלה, כאילו, עינון מגל יצחיק אותי, הוא הרבב את כל ה... הוא תמך בי, הוא כתב איזה ציוץ של תמיכה בי בפריימריז, ואז הוא אמר, אתם יודעים מה, יכול להיות שאני אזדהה כאישה, ואני אתמודד באישה חדשה, אבל זה באמת, זה כאילו, יש פה איזה משהו, אני לא שלמה עם הדבר הזה, אבל זה, אלה חוקי המשחק כרגע, ואני משחקת בתוך חוקי המשחק הקיימים, אין מה לעשות, אלה החוקים. אז הצעות חוק אני מקווה יותר להשפיע על עבודה של הממשלה דרך כל מיני תקנות ועבודות של פיקוח על מה שהם עושים ולנסות ככה לנתב את זה. הצעות חוק, אם אני אראה שאפשר, אז כמובן, וצריך, מעיקר שצריך, אז אני גם אקדם. וכן, אני אעשה נאומים חוצבי להבות במבטא צרפתי, אני חושבת שזה יהיה מאוד מרענן.
תוכל גם בצרפתית, כמו שהערבים עשו בערבית, להבדיל.
לא.
האמת היא שבאופן כללי, מה שאולי אחד הדברים שהכי חסרים לנו בכנסת, זה אנשים שמגיעים מהמגזר הציבורי, סליחה, מהמגזר השלישי, כמו שמחה רוטמן. באמת רואים, אנשים שהגיעו מעמותות, מלוביזם, מדברים בסגנון הזה, הם באמת הכי מוכשרים בתור פשוט פרלמנטרים. דרך אגב, גם כל חברי הכנסת החרדים הגיעו משם, בעצם, הם הגיעו בתור מאחרים, שלאט לאט היו העוזרים של הזה, ועלו למעלה.
אנחנו חוזרים למה שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת, בצרפת יש בית ספר לאדמיניסטרציה, זאת אומרת.
איך הוא נקרא?
אינה, אקול נורמל דו לאדמיניסטרציון. בסדר? פעם, כולם היו עוברים דרך, לא היית יכול להיות חבר פרלמנט, אם לא עברת דרך הבית ספר הזה. לאט לאט הם הבינו שזה פשוט... זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אנשים בשטח, זה לא דמוקרטי, זה בטוח. אבל זה גם לא נכון, מכיוון שאתה פשוט, יש כוחות אדירים במגזר השלישי, בעמותות. אנשים שיודעים את השטח, מכירים את השטח. עוד פעם, אני חוזרת לסיפור הזה של הכשרות מקצועיות. אנשים שמבינים, שמדברים עם העסיקים, מדברים עם אנשים, מכירים את הצרכים האמיתיים של השטח, ומשם, כשהם מגיעים לפוליטיקה, וואלה, זה ווין ווין לכולם.
לגמרי, ונימה אופטימית זו. תודה רבה על הלידרי.
וכיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.